ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
ברשות ראש הישיבה, ברשות מכובדנו הראשון לציון הגאון הרב שלמה משה אמר שליטה, רבנן ותלמידיהון וכל הבאים לבית הגדול הזה ישיבת הכותל להשתתף בעצרת ההודיה של ישיבות ההסדר במלאת יובל שנים לאיחודה של ירושלים, לשחרורה מעול זרים וחזרתה לידי בניה בוניה. אין עניינו של יום ירושלים השתה כעניינו בשנים עברו. זוכים אנו לציין יובל שנים למאורע, שכל מי שזכה להיות שותף בו הרגיש כאילו נפתחו שערי שמיים וכולם זכו לראות מראות אלוקים. מי שאוזניו היו קרויות וליבו פתוח שמע וחש את משק כנפי ההיסטוריה שהתרחש לנגד עיניו. כמו ששנו רבותינו חכמי האגדה, בשעה שמלך המשיח נגלה, בא ועומד על גג בית המקדש והוא משמיע להם לישראל ואומר, הנביאים הנביאים, הגיע זמן גאולתכם, ואם אין אתם מאמינים ראו באורי שזורח עליכם, שנאמר קומי אורי כי בא אורך וכבוד השם עלייך זרח. במבט לאחור נדמה כאילו זכינו לשמוע מחומות הר הבית את הבשורה, הגיע זמן גאולתכם, וחשנו כאילו יצאנו מתקופת הגלות החשוכה לחירות עולם. התחלנו הערב את ספירת המלכות. זה תמיד השבוע שמתחיל בכ"ח באייר, הערת ספירת המלכות היא שכינה שורה בתחתונים, שורה בעם ישראל. אותם בחורי ישראל, חיילי צבא הגנה לישראל, שרצו אל הכותל כשהם עטופים ביריות של כדורים, בכו כילדים שזמן רב לא פגשו בהוריהם. הבכי הזה ביטא את הקדושה, את געגועי הדורות כולם לשריד בית מקדשנו, לכותלנו, לבית חיינו. שכינה בתחתונים כפשוטו. רבותינו מייסדי הישיבה והנושאים בעולה שנים רבות, ובראשם מורנו הרב חיים ישעיהו הדרי, השם ישמרהו וירפאהו במהרה, נתנו תמיד אח שווה מיוחד ליום הזה, שהרי מלבד ההודעה של כלל ישראל, ישיבתנו נוסדה מתוך פתיחת שערי שמיים בנפלאות ששת הימים. ראש הישיבה ביקש להוסיף נדבך נוסף על גבי בניין זה, ומכאן ההתכנסות שמתחילה עכשיו, ואנחנו זוכים שהרב אמר הראשון לציון יכבד אותנו בפתיחתה במהלך כל היממה הקרובה שעומדת לפנינו. מספר ימים לאחר סיומה של מלחמת ששת הימים, נישאה שיחה בהיכלה של ישיבת מיר על ידי ראש הישיבה רב חיים שמולביץ', וכך הוא אמר שם: חז"ל אומרים על הפסוק נכון כסאך מאז מעולם עתה, הגם שמעולם עתה ריבונו של עולם ואין שום שינוי, אבל נכון כסאך, כלומר מלכות שמיים. האז הראשון היה אצל פרו, ומאז באתי אל פרו לדבר בשמך הערה לעם הזה. כביכול כיסא הכבוד היה רעוע, אבל אתה באז ישיר נתייצב הכיסא ונתגלה כבוד שמיים. שאל רב חיים שמולביץ', מה היה לנו לפני שבוע? היה לנו האז השלישי, אז נבלו אלופי אדום, אלי מואב יוחזה מורד, נמוגו כל יושבי כנען. כל העולם עמדו פעורי פה וראו כי השם איש מלחמה. אינני נביא, אמר רב חיים, אני איש פשוט, אבל ברור לי שאם היה היום נביא הוא היה מכריז ואומר נכון כסאך מעם. הגר"א כתב באיגרת לאמו: אם אזכה ואעמוד ליד שערי שמיים אתפלל בעדכם. הוא לא זכה, אנחנו זכינו, ובעזרת השם נעמוד ליד שערי שמיים, הכותל המערבי, להתפלל עבור כלל ישראל. ניתן שבח והודיה, נכון כסאך מאז, בשם כולם, בשם כל הישיבה, חייבים כולנו בשבח והודיה לקדוש ברוך הוא. אנחנו מבקשים לפתוח את השבח והודיה בדברים מפי הגאון הרב שלמה משה אמר שליטה, הראשון לציון, רבה של ירושלים. בבקשה.
חזק ומפורים נפלאים.
ברכתה של ירושלים כפולה, צריך שניים.
מחילה, מחילה. ברשות כל התלמידי חכמים והרבנים והרמים, ובראשנו כבוד הדרת ראש הישיבה, השם יאריך ימיו ושנותיו בטוב ובנעימים, ונמצא איתנו אורח דגול, הרב הגאון הרב מאיר גולדוויכט, שמפיץ תורה בכל רחבי העולם, ורב שמואל שיחיה, שהוא מרכז את כל הישיבות, רוח חיה באופנים, וכולם יהיו ברוכים. גם להודות ולהלל צריך התבוננות, שתהיה הודעה אמיתית. שמעתי מפי מורי ורבי בישיבה קטנה בתפרת ציון, הגאון רבי שרגף אבלשטיינברג, הוא היה יד ימינו ותלמידו המובהק של החזון איש. החזון איש שאל, למה אדם שנסע מברך הגומל רק אם היה לו איזה חס ושלום תאונה? זה הכוונה לפי הרמה. יש מחלוקת חכמי ספרד וחכמי צרפת, בטור זה מובא. חכמי צרפת אמרו שלא מברכים, רק כשהולכים במדברות שם יש חיות. חכמי ספרד אומרים בכל הדרכים, אם אדם שהה בדרך שעה וחומש 72 דקות מברך. למה? כי ירושלמי אומר כל הדרכים בחזקת סכנה. מרן בשוחה ערוך פסק כמו חכמי ספרד, והרמה בהגהה פסק כמו חכמי צרפת. השאלה של החזוני שלפי מנהג האשכנזי, שלא מברכים הגומל, רק אם היה איזה בעיה, איזה תאונה, אבל אם נסע וחזר בריא ושלם, לא מברכים. ספרדים, על פי מרן, נוהגים כחכמי ספרד, שמברכים כשיש שעה וחומש, מברכים תפילת הדרך בשם, ומברכים הגומל בשם ומלכות. אז החזוני שואל איך זה. אדם שנסע ולא עליכם, לא על ישראל, לא תאונה, ונשבר והתרוצצו עצמותה, והגיע עד שערי מוות, והשם עשה לו נס, ואחרי כמה חודשים חזר לחיים, תודה רבה, ועכשיו הוא יוצא מבית חולים, ועדיין נשען על משענתו, בקושי מהלך, ואז הוא מברך הגומל לחייבים טובות. וזה שנסע אותה נסיעה והלך לשלום וחזר לשלום ולא נפגע ולא נבהל ולא קרה לו כלום, הוא לא מברך? מי צריך להודות יותר? מי חייב להודות יותר? זה כמעט הלך כל עצמותיו שבורות, ועם כל זאת מודה, אבל זה שבריא ושלם לא יודע. כך תמה החזון איש. ואני מביא את הסיפור בגלל התשובה שלו. התשובה של החזון איש היא שברכת ההודעה מברכים כשמרגישים צורך עמוק להודות איש. אם אדם לא מרגיש בעומק ליבו את הצורך להודות, אומר זה כמעט ברכה שאינה צריך. ברכת ההודעה להודות לשם, כתוב טוב להודות לשם, מה טוב להודות? פשיטה. אבל אם מגיעים להבנה, מתבוננים ומגיעים להבנה שצריך להודות, מרגישים שלולא השם שהיה לנו לא אין לנו שום דבר אחר, אין לנו על מי לשם, רק הוא ואפס זולתו, כשמרגישים את זה אז מרגישים את הצורך, את העומק של ההודעה. ואז כשמברכים, כשמודים, ההודעה יוצאת אמיתית מעומקה דליבה. התחלנו בשבת האחרונה את הפרשה ביובל היא שנת ה-50 שנה, וסיימנו בחזק חזק ונתחזק. ואכן יובל היא, מי מילל ומפילל גם אחרי, אתם צעירים לא זוכרים מה שהיה אז, הפחדים והחששות, כבר כולם חשבו, חסו שלום שהכל נגמר מרוב איומים ומרוב סכנות, והשם הפך שלייתם על פניהם והוציא אותנו מאפלה לאורה ומצרה לרווחה ומאבל לשמחה. וגם אז לא האמנו, היו כל הזמן מאיימים, צריכים להחזיר וצריכים להחזיר, וזה עולה וזה יורד באמריקה, ברוסיה, בכל העולם. הנה 50 שנה ואנחנו עומדים על עומדנו, ואנחנו בונים ישיבות, והתורה מתרחבת, והתורה מתקיימת, ועם השם באים במאות אלפים וביותר מכך אל מקום המקדש, ונושאים קולם ומפילים תחינתם ושופכים את מר שיחם, ועדיין חזק ונתחזק, עוד מתחזקים ועוד מוסיפים ועוד מתחזקים. כמה יש לנו להודות לשם. אבל אני רוצה לחלוק איתכם דבר חשוב. כשאדם מגיע למדרגה מסוימת, להישגים מסוימים, אז יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת, אומר ברוך השם, השגתי הישג כזה, כזה הישג נפלא, כזה הישג גדול, אני מודה לשם, ואז הוא מתיישב ורוצה לנוח. רוצה לנוח, הוא מרגיש שעשה את שלו, עכשיו הוא יכול לנוח. ויש שמשיג את ההישגים ואומר, אם הגעתי עד הלום, הרי אני יכול עוד. ואז קמנו ונתעודד. נוח היה לו נס הכי גדול בעולם, והוא הקים את העולם, ממנו הושתת העולם מחדש. אבל אחרי זה גם בא ועשה קורבן והודה לשם, ונחרט איתו ברית, ברית הקשת בענן, הציל את העולם לדורות עולם מן המבול. אחר כך ויחל נוח איש האדמה ואיתה הכרם, ואנחנו יודעים מה יצא לו מהכרם הזה. אומר רש"י, ויחל שעשה עצמו חולין. למה ויחל שעשה חולין? ויחל התחיל איתו הכרם. למה לפרש חולין? התחלל. חז"ל הבינו שהנטיעה הזאת לא הייתה מתוך כוונה של להמשיך במה שהוא התחיל, אלא פה הייתה כבר כוונה, עשיתי מספיק, אני יכול עכשיו לשתות יין ולעשות חיים ולנוח. כשחשב כך הוא כבר עשה עצמו חולי. מיד קפץ עליו יצרו והפיל אותו. אדם עומד, יושב, אבל היצר לא יושב. הוא לא נח והוא לא מפסיק. אבל יש אחרים, אני אביא את הדוגמה של משה רבנו עליו השלום. ומשה היה רועה צאן תרוחות עינו אחר המדבר. אומר הזוהר הקדוש, משה רבנו היה רועה צאן יתרו, והיה מתייחד עם קונו, היה הולך למדברות, מתבודד בת קודש, ומתייחד ומייחד ייחודים ומצרף צירופים, והיה מתעלה ומתקרב אל השם מיום ליום. ולקראת סוף 40 שנה כבר הגיע לדרגה גבוהה. וירא אליו השם מתוך הסנה, ויקרא אליו מלאך השם. משה, משה, אומר לו, בוא. ישמע שאלה גדולה. ויקרא אליו מלאך השם. אחר כך מה נאמר? וידבר אליו אלוקים מתוך הסנה. קדמונים שבראשונים יחשו, כולם נזעקו. מלאך קורא לו והשם מדבר איתו. איך זה? ואמרו פירושים עמוקים מאוד מאוד, לא לפי כוחנו. ובזמנו פירשתי בזה פירוש הקרוב לפשט שנוכל להבין אותו. אמרתי, אחרי 40 שנה של עבודת השם, של ייחודים וצירופים וסיגופים, עבודה בלתי פוסקת, הגיע למדרגה שמראים לו את המראה של השכינה. והנה הסנה בוער והסננו הוא קל. ומי קורא לו? כבר הגיע למדרגה שמלאך השם, המלאך שהולך עם השכינה, הוא קורא לו, המלאך הגדול. אם היה קורא לנו מלאך, מה היינו מרגישים? עשינו את כל מעל ומעבר למה שיכולנו לשאוף להגיע. גם משה שמח מאוד. אבל מה נאמר שם? כשמשה ראה את זה, ויאמר משה, אסור הנא ואראה. מה המחזה הזה? אסור הנא, עד שם משה כבר פרש מרוב הגשמיות שבו. אבל כשראה שהמקום מקום קודש ואפשר להשיג ולהיות חשור ודבוק בשכינה, אמר אסור אני, אני אסור ואזוז מכל הגשמיות ואראה. לראות, כי ידוע שהבנו הרי אומר שאחד הדברים שקונים בהם זה ראייה. הגמרא במציאה דנה ראייה לגבי מציאה בגשמיות, אבל ברוחניות גם דרך העיניים, היו עיניך רואות את מורך, ואין לנו רשות להשתמש אלא לראותם, כי קודש הם, בראייה קונים הרבה. אמר אסור ענה וראה נעשה עוד. ובאמת ראיתי בתרגום, מה הוא תרגם, מונקלוס? התפנה כען ואחזה. אסור ענה זה התפנה, פינה את עצמו לגמרי, ואחזה במחזה למור. ויער השם כיסר לראות, אומר התרגום, וחזה השם כי התפנה למחזה, וידבר אליו אלוקים מתוך הסנה. השם ראה שהוא פינה את עצמו לגמרי. באותו רגע הוא לא שמח וישב בחיבוק ידיים ותופח לעצמו על השכם, על ההישגים שהשיג ועל מה שהגיע, אלא אמר, אני יכולתי להגיע עד כאן, אז אני יכול להגיע עוד. פה מקום שאפשר לקנות עוד קניינים רוחניים. מיד פינה את עצמו לגמרי מכל הגשמיות, ביטל את כל מה שיש לו, את האהבה ורצון שיכול להיות. וירא השם כיסה לראות, וחזה השם כד יתפנה למחזה, כמה הוא פינה את עצמו בשביל לחזות בנועם השם. אמר לו השם למלאך, כבר אתה לא יכול לדבר עם משה. וידבר אליו אלוקים מתוך הסר. אנחנו יכולים להודות ולהלל על הניסים, ובאמת יש לנו הלוואי ונוכל אינופינו מלא שירח הים ולשוננו לינה כעמון גלה וזבטותינו וכו' וכו'. אנחנו יכולים להיות על אחת מאלף אלפי אלפים ברוב רבבות פעמים הטובות. ואני רוצה לומר לכם בנימה אישית, אני שנולדתי בחוץ לארץ והגעתי לארץ בתור נער בן 13.5, ועיניי ראו ואוזניי שמעו וכל העצמותיי הרגישו הציפייה שהייתה לאבא ולאמא ולכל הסכנים שלה, איך הם ציפו, איך היו עיניהם קלות. היינו רואים את הציור של הכותל, לא היה לנו תמונה של הכותל, בחומשים הישנים, אני לא יודע אם יצא לכם פעם לראות, היו עושים שם בדף הראשון כתוב חומש ויקרא חומש, בעמוד השני היה איזה ציור, יש כמה קווים לאורך כמה קווים לרוחב, ואומרים זה הכותל. בעינינו היו קלות לאותם קווים, אף אחד לא שאל שאלות, מה זה, מה זה הקווים האלה, מה זה הכותל, זה הכותל, אין שאלות. והיינו מתמלאים בגעגועים ובחיסופים כשהגענו לארץ. אי אפשר לתאר את ההרגשה. וכשבאנו ואמרו לנו, כבר שמענו, כותל בידינו, יכולים לבוא ולנגוע באבנים, ממש לנגוע ולנשק אותם, כי רצו עבדיך את אבניה ואת האפרה יחונן. נוכל להודות, יש לנו את זה. אבל עם כל זאת, אם נעמוד כאן ונסתפק, אנחנו מפספסים ומאבדים הזדמנות אין קץ. כשרואים את ההישג, כשרואים את הקרבה שקרבנו המקום לעבודתו, זה לא עת לנוח, זה לא עת לשתות יין, זה לא עת להירגע, זה לא עת לנפוש, זה עת לתת תנופה עוד יותר חזק. להתרומם עוד ולהתעלות עוד, ואנחנו קמנו ונתעודד עוד ועוד, כי זה המקום. אתם נמצאים פה ממש בתוך החיר, שכותב הרמב״ם על פי המשניות, כשמביאים ביקורים, זה עכשיו הזמן, חג הביקורים, איך היו עושים, באיזה התרגשות היו מתאספים, בכל הלילה לא ישנים, אתם עכשיו ברוך השם. וכשמגיעים לירושלים, מה היו אומרים? עומדות היו רגלינו ישעריך ירושלים, עומדות היו, לומר את המילים האלה ולחושה אנחנו עומדים בירושלים. לפעמים זה אי אפשר לתאר, אי אפשר להבין איפה אנחנו נמצאים. אבותינו ואבות אבותינו ציפו, בכו, התפללו. יחידים היו שהצליחו להגיע. גם אלה שהגיעו, לא כולם הגיעו, הלכו, לא כולם הגיעו. סיבות שונות ומשונות הגיעו. יחידים, ואיך הם הרגישו? כשהאור החיים הקדוש הגיע לארץ, היה איתו תלמידו רבי דוד עמר, בעל לשות תהילה לדוד, והוא מתאר את המסע, ראה חי, היה איתו, רבי דוד עמר היה איתו עם האור החיים הקדוש, והגיעו לצפת, והחליטו ללכת למירון אחר, אז היו הולכים, אז לא היו מכוניות, היו הולכים על חמורים, ברכב אלה בסוסי חמורים, אמר לו אור החיים, לא, פה מצפת למירון צריכים לעלות ברגל. אמרו, קשה, סיפרו להם, שאלו, הוא לא היה מוכן לשמוע, עולים ברגל, אי אפשר לדבר. רבי שמעון בר יוחאי, לעלות עם רכב צריך, וכשהגיע להר מירון, הוא הלך הר לידיו ורגליו, עד לרבי שמעון בר יוחאי. זה עמל לא קטן, מי שניסה פעם ללכת מצפת עד לרבי שמעון, זה לא פשוט. הוא הלך, ומי שמבין את העמל שלו בתורה, הוא לא היה גיבור גדול בגוף, וכשהגיע לרבי שמעון, מיד התחיל בקריאת הזוהר כל הלילה. הוא אמר שם שבאמצע הלילה נפלה עליהם תרדמה, ככה התלמיד מספר. רבי דוד אמר, וכשהתעוררו היו שם ריחות, אומר, לא ידענו כדבר הזה, לא לפני כן ולא אחרי כן, זה משהו, והבינו שקרה משהו בזמן שהם ישנו ולא יודעים. כשהוא הגיע לירושלים, אם היה יכול להגיע לראות היום איך ירושלים נבנית, הוא היה מהמקימים, מהבונים, הוא הקים ישיבה בירושלים, היה זמן קצר, והקים ישיבה בתוך ירושלים, בין החומות, ומהישיבה הזאת יצאו גדולי עולם, אחד מהם היה החידה, אחד מהתלמידים שלו. אפשר לתאר מהם היו התלמידים. וככה היו באים ומשתוקקים ומחכים, אבל כשמגיעים, לא אומרים, הנה ברוך השם הגענו. יכולים לנוח. הוא טרח ועמל, וכשהגיע התחיל לקרוא זוהר כל הלילה, בלי הפסקה. כשמגיעים אל מחוז חפצם לשאיפות, אז במקום לומר, ברוך השם, הגענו, מודים לשם. אבל אם הגענו, אז אפשר עוד להגיד. אפשר עוד להשיג. הלילה הקדוש הזה, שהוא ליל ההילולה של שמואל הנביא, שרואים אותו, אני חושב, מכל מקום בירושלים. לפעמים יש מקומות שבתים מפריעים, אז עולים קצת ורואים מכל מקום. זכותו עומדת, הוא עומד וצופה, דענה לשמואל במצפה, הוא צופה על ירושלים כולה, מכל הכיוונים. בלילה הזה השתחררה ירושלים, בכ"ח באייר. ואנחנו מתאספים, ומה שאתם עשיתם פה לאסוף כל הלילה וכל היממה בשיעורים ובדרשות ובלימוד זה דבר עצום ונפלא, ותנצלו את זה, תנצלו כל רגע, כל רגע, כל רגע של הלילה והיום הזה הוא שווה, אי אפשר להעריך אותו, להערכם הכסף בזהב, לנצל אותו, לנצל אותו לתורה, לנצל אותו גם להתבוננות. במזמור של פסח שבו מוזכרים כל הניסים וכל הארבעה שחייבים להודות, במה מסתיים המזמור? פסוק האחרון, מי חכם וישמור אלה ויתבוננו חסדי השם. לשמור את הדברים האלה בבחינת ואביו שמר את הדבר, לשמור ולעקוב ולהמשיך צריך חוכמה, ולא סתם חוכמה. אומר, מי חכם? צריך חוכמה מיוחדת, יחידים שזוכים. ובמה תלוי הדבר? והתבוננו חסדי השם. כשמתבוננים, כשממשיכים להתבונן, כשממשיכים לחשוב איך לקנות עוד, איך לעלות עוד, איך להתרומם עוד. ידוע ופורסם שלכל דבר שבקדושה, כדי להפיק מזה את מלוא התועלת, צריך הכנה. ומה שאנחנו זוכים בימים טובים ובשבתות ובכל הזדמנות של קדושה, זה לפי הכנה. מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת, והכינו את אשר יביאו. שאלתי פעם, מהי ההכנה הזאת? אצל אלישע, האישה אמרה לו, והנושה בא לקחת את שני בני לעבדים, והוא שואל אותה, מה יש לך בבית? אמרה לו, אין למדך כל, כי אם הסוך שם, טיפה אחת לסוך אצבע קטנה. אמר לה, טוב, אם יש את זה, תשאילי הרבה הרבה כלים. השאילה אלפים של כלים, והבנים שלה מגישים, והיא מוצקת, והשמן שופע, שופע. וכשאמרו לה, אין עוד כלי, לא נגמר השמן, ויעמוד השמן. לא כתוב שנגמר. עמד כי אין כלי. ברכת השם אין לה סוף ואין לה מעצור. אז אמר לה, כלים בשביל שמן, היא ידעה איזה כלים, היא לא תביא סלים ולא סכים, שמן, שמן צריך כלים שיחזיקו שמן. לנו אומרים להכין את עצמנו לקבל קדושה, איזה כלים אנחנו צריכים? צריכים להכין, מה להכין? מה להביא? מה לעשות? ההכנה שלנו היא להכין את בתי הנפש. כי קדושה ותורה מקבלים ישר לנפש. ומאיפה מביאים אותם? איך מכינים אותם? זה לפנות אותם. ואנוכי פיניתי את הבית, לפנות אותם מהתאוות, לפנות אותם מהרצונות הגשמיים. וככל שממעטים ברצונות הגשמיים ובתאוות של העולם הזה, כך מתפנה המקום לקבל עוד קדושה. עוד תורה, אבל אם אין, אם אדם לא מפנה, אז בתי הנפש שלו סתומים וחתומים, סיתמום פלישתים ומלאום עפר, ואז אין מקום לקדושה. וזה מה שעשה משה. ואמר משה, יתפנה כען ואחזה, אני אפנה את נפשי, יקבל עוד. וחזה השם כד יתפנה למחזה. ראה כמה הוא הצליח לפנות את בתי הנפש, וידבר אליו אלוקים מתוך הזה. נפנה את נפשנו שתהיה פנויה, שתהיה פנויה לקבל, והשם נותן ומשפיע, בפרט במקום הזה, בפרט בלילה הזה. קדוש ברוך הוא משפיע שפע גדול, עצום ורב, בלי גבולות, בלי מצרים. השפע נמצא וכל הרוצה ליטול יבוא ואיתו, רק צריך להביא כלים. צריך כלים ריקים, כלי הנפש יהיו ריקים. בטל רצונך מפני רצונו, כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונך. נבטל ולוותר על תאוות העולם הזה ורצונותיהם, ונתפוס תאווה אחת, רצון אחד, קלטה, נחשפה נפשי אליך אלוקים. כי אייל תערוג על אבי כמים, כן נפשי תערוג אליך אלוקים. צמאה נפשי לאלוהים, זה צריכים עם צמאון, עם רצון אמיתי לשאוף לקבל, פני השם יתברך. והשם לא ימנע טוב להולכים בתמים. השם יברך אתכם, ויוסף עליכם ככם אלף פעמים. יברך אתכם כאשר דיבר לכם. יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא ישלים עלינו, ישלים עלינו את אור הישועה ואור הגאולה בשובה ונחת, וישלח לנו את מלכנו מלך המשיח, ויבנה מקדש במקומו, כלשון הרמב״ם פרק י"ד הלכות מלכים, ויבנה מקדש על מקומו, בשובה ונחת, בישועה וברחמים, במהרה בימינו, אמן ואמן.